נפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב, איתנו באולפן, אשר גרייבר, אישי פופובסקי, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו עם סוג אישיות מעניינת מאוד, הפרעת אישיות נרקסיסטית. הפרעת האישיות הזו היא הפרעת אישיות שהמאפיינים העיקריים של האדם הזה, זה עיסוק מוגזם של מי שסובל מאותה הפרעת אישיות בעצמו, ביכולות שלו. כמובן האדם הזה גם סובל מהיעדר יכולת אמפתיה ורגישות כלפי הזולת. מדובר על אנשים בעלי הערכה עצמית גבוהה, שאפתנות חסרת גבולות. הם מרגישים כמו אישיות שהיא חשובה וראויה להערצה. לרוב אלה הם אנשים שמפריזים בתיאור ההצלחות שלהם. הם מאמינים שהם מיוחדים. אם הם יתארו את ההצלחות שלהם, תמיד זה הרבה מעבר למה שהיה במציאות. הייחודיות שלהם היא בצורה כזו שאין כמוהם באזור שלהם. וביחס לזולת, לא פעם הם אנשים שמאופיינים בזלזול באחרים, ובהישגים ובהצלחות של האנשים האחרים. זוהי היהירות והשתלטנות. לא פעם עד כדי כך שהם מגיעים למצב שהם מנצלים את הזולת לצורך קידום השאיפות האישיות שלהם. רמה מסוימת של נרקיסיזם עשוי היה להימצא אצל כל אדם. אבל התופעה הזו תהיה מסווגת כהפרעת אישיות במקרים קיצוניים. שהתיאור שתיארנו כעת והתיאורים שנמשיך את הער הם חלק משגרת החיים של האדם. לא אירועים של פעם ב, לא כל מי שמתייער או מתגאה פעם ב או מזזל פעם ב. הוא נקרא אדם שהוא נרקסיסט. אבל אדם שזה אצלו בשגרת החיים שלו, אז כן. הנרקסיסט הוא לא פעם אדם בולט במרכז העניינים. הוא הרעשן, הוא המתבלט, הוא זה שמשדר לכולם. אני כאן, זו הנוכחות שלו. ברמה כזו שהוא לוקח את המקום של האנשים האחרים. לא פעם מעורר הרבה קנאה באנשים סביבו. זה אדם מוחצן, מוחצן מאוד, שמשדר מסר כאילו העולם נוצר רק בשבילו. הוא גם יודע לשדר אופטימיות כל הזמן, למרות שבתוכו הוא יכול להיות אדם מאוד ממורמר, אבל כלפי חוץ הוא מפגין. הכל ורוד, הכל טוב, הכל דבש, הכל נהדר, הכל בשליטה. כמו הרבה אנשים מוחצנים, שהוא יודע להפגין את האופטימיות, אבל בתוכו הוא מרגיש לא פעם מאוד ממורמר. הוא מרגיש, כמו היינו אומרים, לפחות הוא כל כך סובל עם עצמו, שלפחות אנשים אחרים יחשבו שכל כך טוב לו. ולא פעם כגודל המרמור שלו עם עצמו, כך יכולת ההצגה שלו כלפי אנשים אחרים. כמה שהוא מרגיש שמורמר יותר, כך הוא יודע להציג את האישיות שלו כאישיות שמחה יותר, אופטימית יותר, חיובית יותר. לא פעם זה אדם מלא אנרגיות. הוא יאמר לכל אתגר או חוויה שיציעו בפניו, כן, זה אדם שגם לא אוהב מה שאומרים לו מה לעשות. לכן לא פעם יהיה לו קשה במקום העבודה. גם שם הוא ינסה לראות איך הוא מתמרן את האנשים. ובכלל, הוא תמיד ירגיש שאנשים לא מכירים את הפוטנציאל האדיר שלו. הדור לא זכה להבין מי הוא. הוא באמת מאמין שהדור לא זכה. לכן, קל לקבל אותו לעבודה. הוא משדר כל כך הרבה מסרים חיוביים, אבל עם הזמן הוא הופך להיות הפכפך, לא נאמן, לא פעם חסר התחשבות באנשים אחרים. האדם הזה, זה גם אדם שקשה הוא לבחור. כי כל בחירה בעצם אומרת, הגבלה. אם אני בוחר בתחום מסוים, זה אומר שאני מוגבל בתחום הזה ולא בתחומים אחרים. האדם הזה מאמין שהוא אדם שההגבלות לא מתאימות לו. הוא לא אדם שמתאימות לו הגבלות. הוא אדם מיוחד. הוא אדם ייחודי. האדם הזה לא יכול לשאת את ההגבלות. כשהוא לא זכה להערצה שהוא כל כך שאף להגיע אליה, או אפילו כשהוא משועמם יותר מדי זמן, הוא יכול להגיע ידי מצב של מצב רוח ירוד, דיכאון. זה גם אדם שאוהב את ההנאה והסיפוק, כאן ועכשיו. לכן הוא יכול להיות חבר של מישהו כמה דקות לאחר מכן באירוע חברתי להעליב את אותו אדם ברבים. כי עכשיו, באירוע החברתי, זה הפך אותו להיות המצחיק. אין אצלו הרבה מחשבות לטווח ארוך, אלא הנאות קצרות, כאן ועכשיו. הנרקסיסט הוא אדם שגם כשהוא מרגיש רע, הוא נכשל, לפחות הפעמים הראשונות, הוא יקום מהר. הוא ירגיע את עצמו. על ידי ארוחה שנייה, ארוחה טובה, הוא יזכיר לעצמו כמה הוא טוב, כמה מסכנים האנשים האחרים שעדיין לא מבינים, כמה הוא יכול להושיע את העולם, לא מזהים את הפוטנציאל שלו. הארוחה הטובה משכיחה את זה שפיתרו אותו, שלא העריכו אותו, והוא לקראת מטרה חדשה ששם יעריכו אותו יותר, אולי שם יגלו מי הוא באמת. אם יש לו בעיות אמיתיות בחיים, הוא לא יקדיש זמן מחשבה, לראות אם הוא יכול ללמוד עם מה שקרה, איך הוא יכול לשפר את איכות החיים שלו, מה גרם לאנשים להתרחק ממנו. אלה הם מחשבות שהם ממנו ועלה. לכן הוא חוזר שוב ושוב על אותן טעויות. קל מאוד לחבב את הנרקסיסט בהתחלה, בגלל כל החיוניות שלו, אבל עם הזמן הוא הופך להיות פולשני, חודרני, שואל שאלות חטטניות, לפעמים תובע מאנשים אחרים, הוא לא שם לב מה לא נורמלי בהתנהלות שלו, הוא כל פעם מחדש מרגיש שהוא צריך להתמודד עם העולם, ששוב ושוב שוכח מי הוא באמת. הוא מיוחד שאין כמוהו, יכול להבין שלא נעים לו ששואלים אותו שאלות חטטניות, אבל הוא הרי אדם מיוחד כל כך, איכותי כל כך, שלא, אין בעיה, מותר לשאול שאלות אחרות, שאלות חדתניות את האנשים האחרים, כך הוא מרגיש. אנחנו נמשיך לדבר סביב האדם הנרקסיסט. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ולאחר מכן נפנה אליכם המאזינים. שאלות שלכם בתחום נפש האדם, זה מערכת המשפחה, הנישואים, ההורות, האדם בינו לבין עצמו, וגם נמשיך לגעת בעזרת השם בסוג האישיות של האדם הנרקסיסט. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, רציתי לשאול לגבי נישואים פרק ב'.
כן.
יש יועץ נישואים בתחום הזה?
יש יועץ נישואים בתחום הזה.
איך אני יודע לאיזה כתובת?
אתה יכול להשאיר את הפרטים, בעזרת השם נוכל לחזור אליך ולהפנות אותך ליועץ נישואים שקשור שמתמועד עם פרק ב'. יש בעיה מסוימת לפרק ב'?
לא, אני רק רוצה לשאול זה.
בסדר גמור, בעזרת השם נוכל לעזור בנקודה.
תודה, יום טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
כן,
אני
שלום.
אני מדברת בנוגע לנישואים.
כן. שלום, ערב טוב. דקה אחת, תקלה טכנית, ואנחנו תכף עולים. כן, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, סליחה, אני חוזרת שוב.
כן.
אני מדברת בנוגע לנישואים.
כן.
שמערכת הנישואים היא לא תקינה, זאת אומרת, צד אחד מרגיש שהצד השני מאוד משתיק אותו, משתק אותו, עד כדי כך שאם הוא לא יבטל את הזהות העצמית של עצמו, אז מערכת הנישואים תעלה לסרטון ועלול להגיע לגירושים. האם זה נכון לבטל את הזהות העצמית כדי לשמר את הנישואים, או עדיף במקרה כזה לפלג את התא המשפחתי? מה קורה במידה והאדם הוא כן מבטל את הזהות העצמית שלו, עד כדי מחיקת האני?
מה קורה, איך אנחנו יוצרים מערכת שבה אנחנו מתמועדים עם כך שמרגישים שהאישיות שלי נמחקת בתוך מערכת הנישואים? זו השאלה?
לא יודעת אם הבנתי, אם הובנתי נכון, אני חוזרת על השאלה, אם האדם מרגיש שבעצם האני שלו נמחק, אין לו משל עצמו כלום בתוך מערכת הנישואים, כי הוא צריך לוותר על כל כך הרבה ערכים חשובים משל עצמו, למען שלמות הנישואים.
כן.
האם זה נכון לעשות כזה מהלך?
לא. זה לא נכון לעשות כזה מהלך, מכיוון שבדרך כלל מה שקורה הוא שכשאדם מוחק או מוותר יותר מדי, לאחר מכן הוא צובר, והצבירה הזו היא בדרך כלל יוצרת מערך שבו האדם הוא מתחיל להיות שחוק, מתחיל לפתח אפילו עוינות כלפי הצד השני. זה לא ויתור שהוא בריא. ויתור שהוא בריא זה ויתור שבו אחרי שהאדם ויתר, הוא לא אומר לעצמו, למה עשיתי, איך עשיתי, זה לא הוגן, זה לא צודק וכו'. ויתור בריא זה ויתור שבו האדם ויתר, והוא ממשיך הלאה בהמשך ההתנהלות שלו, בהמשך השגרה שלו. אז ויתור...
עד איפה מגיע המקום של הוויתור, בגבולות האישיים מול הגבולות שהשני מציב לנו?
אז המדד הוא מה אני מרגיש אחרי שאני אבטר. אם אחרי שאני אבטר, אני אומר לעצמי, זה לא גן, זה לא פר, זה לא צודק, למה זה קרה, איך זה קרה וכדומה, אז זה מקום שבו הוויתור הוא כבר ויתור לא בריא.
אבל אולי זה מקום לעבודה עצמית ולהגיד לעצמי, לא נורא ויתרתי ונמשיך הלאה. ובסוף אחרי תקופה בעצם מגלים שזה יותר מדי דורס ערכים אישיים, השאלה עד איפה כן המקום לוותר.
אז המדד הוא, כמו שאנחנו אומרים, ברגע שאני יודע שאני מוותר ולאחר מכן אני הולך להרגיש רע עם זה, אז יצא שכרי בהפסדי. בדרך כלל מתי שאנחנו מוותרים על דברים שהם קשורים לערכים, לבריאות, לדברים שמאוד חשוב לנו בתוך המעגל המשפחתי, אז בדרך כלל זה ויתור שבו אנחנו לא יכולים לעשות אותו. כדאי לקחת פרק זמן מסוים שעל ידו, שבעזרתו אנחנו יכולים לראות האם אנחנו יכולים לעשות את השינוי או לא יכולים לעשות את השינוי. ועל ידי זה גם כן נוכל להגדיר דברים גם לצד השני. ואני אתן דוגמה למה אני מתכוון. יש לנו עכשיו, לדוגמה, מערכת נישואים שבה הבעל מבקש שנעשה איזשהו שינוי מסוים שקשור אל עולם הערכים שלנו. עכשיו אני האישה, אני לא יודעת האם השינוי הזה יהיה שינוי בריא או לא בריא. שינוי בריא הכוונה, שינוי שאני עכשיו אעשה את השינוי, ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אז אני ארגיש שאני נמצא עם מקום שאני יכול לעשות את זה, יכול להתמועד עם זה, אז מהמקום הזה אני יודע שהוויתור הוא טוב. אחרי שאנחנו מתפקדים בצורה כזו, בצורה בריאה, בצורה נעימה, בצורה יעילה, אז אנחנו יודעים שזה ויתור שאנחנו יכולים לעשות אותו. אבל אם והיה, וברגע שאנחנו מתנהלים בצורה שהנה אנחנו עכשיו עשינו איזשהו ויתור מסוים, התמודדנו, ואנחנו מרגישים
שאנחנו... ויתור למען לרצות את השני.
ואנחנו אומרים לבן הזוג, תראה, אני עכשיו עושה איזשהו ויתור מסוים, נגיד את זה לבעל, אני עושה איזשהו ויתור מסוים, והוויתור שאני עושה, אני עושה אותו, ואני אומרת לך מראש, זה איזשהו פרק זמן שניקח, שבועיים, שלוש, חודש, ניקח פרק זמן מסוים, ואחרי פרק הזמן הזה, אני אבקש ממך לבחון את הדברים מחדש, לראות את הדברים מחדש, ואז נראה איך אנחנו מתמודדים מזה עוד פעם. כלומר, זה איזושהי התנהלות, שתאפשר לנו לראות האם אנחנו מצליחים למדוד את זה כמו שצריך, או למדוד את זה כמו שצריך. זה הופך את זה למדיד, ליעיל, ולגם כך שלא, שנעזור לצד השני, שלא ירגיש שהוא מאוים. כי אם והיה, ואנחנו עכשיו אומרים לצד השני, אנחנו נעשה את השינוי שאתה רוצה. דוגמה, השינוי הערכי, נעשה את השינוי הזה. ואחרי שנעשה את השינוי הזה, אנחנו חודש, חודשיים לאחר מכן, נחזור להתנהלות הישנה שלנו. הוא ירגיש, זה לא הוגן, זה לא עופר, זה לא צודק, והרגלנו מצב מסוים. לכן, אם והם אנחנו עושים איזשהו שינוי מסוים, כדאי ליצור אותו בצורה הדרגתית, בצורה יעילה, בצורה שבה אנחנו אומרים לצד השני, אני אעשה את השינוי שאתה מעוניין בו, אני מוכנה להתחיל איתו, מראש אני אומרת, אם והיה ואני ארגיש, שאני לא יכולה לעשות את זה, שאני לא שלווה עם זה, שאני לא רגועה עם זה, אני אומר לך שאני ארצה עוד פעם מחדש לבדוק, לראות איך עושים, מה עושים וכו'. וכל זה, כדאי להדגיש, שזה על מנת שמערכת הנישואים תהיה טובה לשנינו. כלומר, בשביל שאני לא אגיע למקום כזה, שלאחר פרק זמן, אני אצבור יותר מדי, אני אהיה מתוסכלת, ואני אהיה שחוקה בשביל לא להגיע למקום הזה, לכן אני רוצה ליצור מערכת שאני מרגישה שאני מוותרת למענך, אבל אני יוצרת ויתור שהוא לא פוגע ביותר מדי.
למה זה באמת קורה שצד אחד כל כך הרבה מבקש שינוי מהצד השני? זה קורה כי הצד שממנו מבקשים לא יודע להציב את הגבולות, או
שצד
המבקש
להיות...
פשוט מאוד... פוגני יותר?
זה יכול להיות קודם כל גם וגם. יכול להיות שהצד המבקש הוא פוגני, ויכול להיות שהצד המבקש הוא לא פוגני. אבל הצד המבקש הוא יתרגל לכך שהצד שמבקשים ממנו הוא צד שהוא... מראה גמישות יותר מדי, מבטר יותר מדי, ולא מראה מה חשוב לו, מה אכפת לו וכדומה. וזו נקודה שכדאי לשים לב לה. כדאי גם לשים דגש, הדברים החשובים לנו, על מנת שלא נרגיש שאנחנו מנוצלים. אני לא אומר אגב שהצד השני הוא מנצל, כי הצד השני לא עושה את זה מרוע לב. הצד השני יכול להיות שעושה את זה עם מקום טוב. הוא באמת חושב שאם אני אבקש בקשה ונקבל אותה, אני גם ארגיש לאחר מכן יותר טוב, כי אני עכשיו דוגמה. הבעל אומר עצמו, אני עכשיו אבקש מהצד השני, אבקש א', ב', ג'. היות שאני אבקש עכשיו א', ב', ג', אז אני ארגיש יותר טוב, ואז אני גם אוכל להעניק יותר. כלומר, זה גם נעשה עם מקום טוב יותר אצל שני בני הזוג. וככה הוא מרגיש. הוא מרגיש שאם אני אבקש, אני אקבל את זה, אני גם ארגיש יותר טוב, אני אוכל לתת יותר.
כלומר,
הוא לא עושה את זה, הוא באמת לא עושה את זה עם מקום רע.
ואם בכל אופן האישה מעמידה גבול שזה קשה לה, והבעל לא מעוניין לשמוע, אז איך כן ממשיכים?
אם הבעל מעמידה גבול שהיא...
עם האישה.
כן, אם האישה מעמידה גבול והיא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהיא באמת לא יכולה לעשות את הנקודה הזו, אז כדאי להגיד לבעל, אמרה בסיגנל, כדאי להציב את הגבול לא בזמן הלחץ, לא בזמן הבקשה, לא בזמן הוויכוח, כדאי לגשת לאיזושהי דיאלוג, שיחה, שבה האישה תאמר לבעל משהו בסיגנון של... אני מבינה את הצורך, מבינה א' ב' ג', יחד עם זאת, יש לי את הגבולות שלי, ואני אומרת לך מראש, שיש בקשות מסוימות שאני לא אוכל לעשות אותן. ואני רוצה לקבוע איתך מראש, ולומר לך מראש, שברגע שתהיה נגיד בקשה א' ב' ג', ואני לא אוכל לעמוד בגודל הציפייה, אני מראש אומרת לך, זה לא אישי נגדך, זה כי אני לא יכולה, אני אתנהל בצורה א' ב' ג', אני אצא מהבית, אני ארים טלפון, אני אדבר עם מישהו, אני אעשה את הדרך שלי, איך אני מתנתק את המצב, לא בשביל לפגוע בך, כי אני לא רוצה לפגוע בך. אני רק לא רוצה, כשגם אני אפגע, ואם אתה תפגע ואני אפגע, שנייה אני אפגע, בסוף כל המערכת הנישואים תיפגע.
עוד שאלה קטנה, זה לא משהו שנוגד את ההלכה של אישה כשרה שעושה רצון בעלה?
זה לא נוגע את ההלכה שאישה כשרה עושה רצון בעלה. אישה כשרה עושה רצון בעלה, זה אין ספק שכך הדברים צריכים להיות. מתי שהמערכת הנישואים היא כשרה והיא בריאה אצל שני בני הזוג, אבל כאשר המערכת היא כבר לא כך כשרה, לא כך בריאה, כפי שעולה מתוכן הדברים, אז הדברים כבר לא נמצאים במקום הזה, מכיוון שכבר יכול לפגוע בכל דרכי הדרכי נועה וכל נתיבותי השלום של דרכי התורה.
טוב, תודה רבה, עזרתם.
בבקשה.
תודה רבה, שלום.
שלום, נצא להפסקה ולאחר מכן נמשיך איתכם. שלום, ערב טוב.
ערב טוב. הרב אונגר?
שלום וברכה.
אתה שומע?
בינתיים כן.
קודם כל שהערב התוכנית מאוד מאוד מרתק, את הנושא הוא מאוד מרתק.
תודה רבה.
הוא מרתק במיוחד. עכשיו ככה, השאלה שלי כזה. האם יש קשר בין האנשים שסובלים מ-ADHD לנרקיסיזם? והאם אותם האנשים שסובלים מפיצול אישיות, הם בעצם לא, אין בהם ביקורת עצמי?
קודם כל ניגע ב-ADHD. אנשים שהם סובלים מקשב וריכוז, אלה הם אנשים שהאם יכול להיות שהם סובלים גם מהפרעת אישיות נרקיסיסית? כן, התשובה היא כן, יש קשר, ולמה? אדם שהוא סובל מ-ADHD, מהפרעת קשב וריכוז, בכלל, אני אפתח פה סוגריים ואומר, שהרבה אנשים שסובלים מבעיות של קשב וריכוז, אלה הם אנשים שהם נמצאים במצב שבו חיי השגרה שלהם יכולים להיות קשים, הם לא מתנהלים ומתפקדים בצורה כפי שמצפים מהם, יכול להיות שאם לא הם מצפים, הם היו מתפקדים בצורה טובה יותר, ואז מהמקום הזה הם יכולים להיכנס למקומות כמו מצב רוח ירוד, דיכאון, חרדות, זה יכול להגיע למקום הזה, וזה גם יכול להגיע לסוגי התנהגות שדומות לאישיות הנרקיסיסטית. אבל זה לא אומר שהאדם שהוא מגיע לאדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז, בהכרח הוא יגיע להפרעת אישית נרקסיסטית, אבל זה כן אומר שאדם שיש לו את ההפרעת ADHD, קשב וריכוז, יכול להגיע לכמה מהסימפטומים של האישיות הנרקסיסטית. זה לגבי השאלה הראשונה.
אוקיי, תודה.
השאלה השנייה.
השאלה השנייה. הביקורת,
כן, מה הייתה השאלה השנייה?
האם יש בו ביקורת עצמי, על כל מעלליו שהוא רוצה, או שהוא בכלל לא מודע לזה?
האישיות הנרקסיסטית. לא, אין לו ביקורת עצמית. יש לו הרבה ביקורת על אנשים אחרים. אבל אין לו ביקורת עצמית. זה אדם שלא יכול להכיל את הביקורת העצמית. זה אדם שלא יכול להתמודד ולא יכול לעשות את הביקורת העצמית. מבחינתו, ביקורת זה דבר מסובך, מורכב, מאשים את עצמו, והוא לא יכול להאשים את עצמו. הוא אדם שהוא חלש רגשית. אדם שהוא חזק רגשית, זה אדם שהוא נמצא במצב שהוא יכול לשאת רגשות קשים, רגשות לא נעימים. אדם שהוא נרקסיסט, זה אדם שהוא לא יכול לשאת רגשות קשים.
עכשיו, מאיזה צד הוא קיבל את זה ב-DNA? מהצד האבא או שאימא?
הנרקסיסט?
כן.
זה יכול להגיע גם וגם. זה לאו דווקא מגיע בגלל צד מסוים.
תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב. אנחנו תכף נפנה לעוד מאזינים שאיתנו לגבי השאלות. אנחנו רוצים לענות לעוד שאלה שקשורה לאדם הפרפקציוניסט. אדם שהוא מרגיש שהוא פרפקציוניסט, כלומר שהוא רודף שלמות, איזה כלי יכול לעזור לו? אז שדבר שיכול לעזור לאדם זה לקבוע סדרי עדיפויות. אנחנו תכף נמשיך עם הפרפקציוניסט, אני רק נתייחס למאזינה שעלתה על הקו ונפלה, ולאחר מכן נחזור עם השאלה של הפרפקציוניסט. נזכיר את הטלפונים, 058-693-93, 058-693-93, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרב, תודה על התוכנית.
תודה רבה.
רציתי לדעת אם הרב יכול לתת כלים איך לשנות הרגלים.
כן. אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים, אז בהרבה מאוד מקרים אנשים מחפשים לעשות הרבה שינויים בבת אחת. ולכן חשוב קודם כל לבחור שינוי אחד. לדוגמה, לקחת הרגל אחד, ורק עליו לעבוד במשך 21 יום. 21 יום זה פרק זמן שבו אם האדם עובד על הרגל מסוים, בדרך כלל הוא מושרש בו והאדם מתרגל אליו יותר ויותר. עוד דבר חשוב, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי הרגל, חשוב שהשינוי יהיה קטן. אם החלטנו לדוגמה פעילות גופנית, לדוגמה, הליכה פעם אחת ביום אחרי ארוחה, אז להתחיל ברמות נמוכות. לדוגמה, 5 דקות הפעם הראשונה. כל 3 ימים להוסיף עוד 5 דקות. עד שנגיע לקצב שלא קשה. לדוגמה, 15 דקות, 20 דקות. במילים אחרות, חשוב שהשינוי לא יהיה שינוי שפוגע באיזון של סדר היום הקודם שלנו לפני השינוי. עוד דבר חשוב, להשתמש בהתראה. אם לדוגמה, קבענו בשעה 2 לעשות הליכה, הליכה קצרה, אז לעשות התראה בטלפון הנייד או לכתוב ביומן וכדומה. לפעמים מה שצריך לעשות זה לתכנן לפני כל יום את השינוי שאנחנו רוצים לעשות. כלומר, בסוף יום לתכנן לעצמנו את השינוי הבולט שאנחנו רוצים לעשות למחרת הבוקר. ברגע שדברים מתוכנים, ברגע שיש מעין טקס של שינוי, אז מהמקום הזה יותר קל להפנים שהשינוי הוא חלק מהותי משגרת החיים שלנו. חשוב לזכור שבכל התהליך יהיו זמנים של עליות וזמנים של ירידות. זה בלתי נמנע. הנפש לא לגמרי מעכלת את השינוי שנעשה, ולכן הנפש, כמו היינו אומרים, אומרת או מנסה תמיד להחזיר את ההרגלים הקודמים. אחד הצרכים הבסיסיים והחשובים של הנפש זו הרגשת ביטחון. ואם יש לאדם הרגלים, זה מעניק לנפש תחושת ביטחון. ולכן קשה הנפש לעזוב את ההרגלים הישנים, אפילו שיש בהם נזק למען הרגלים החדשים. כלומר, ההרגלים הישנים לא מועילים לאדם, פוגעים באדם, ובכל זאת לא תמיד האדם יעשה את השינוי. לכן ישנה התנגדות לנפש לעשות שינויים חדשים. עוד נקודה חשובה מאוד, בשביל להתחיל לפתח מערכת נפשית שמעכלת שינויים, בהדרגתיות, להתחיל לאפשר לעצמו לעשות שינויים קטנים במודע. מה זאת אומרת? לדוגמה, נוסעים לעבודה, לא לנסוע כל יום דרך אותה דרך. פוגשים כל יום את אותם אנשים, לנסות למצוא נושאים חדשים בדיאלוג. אם חוזרים הביתה וישים יד על הספה, אז לנסות לחזור הביתה ואיך לחדר אחר. כמה שיותר שינויים קטנים במהלך שגרת היום, שינויים שלא מאיימים. לא שינויים מהותיים. שינויים שלכאורה אין בהם הרבה תועלת. כל המטרה שלהם היא להרגיל את הנפש לעשות שינויים, שהנפש תהיה יותר ויותר פתוחה למערכת השינויים. וכך ברגע שאדם מתרגל יותר ויותר אל השינויים, אז הנפש שלו נכנסת מה שנקרא לאווירת שינויים. וברגע שהוא באווירת שינויים, אז יותר ויותר קל לאדם הזה לבצע את השינויים. אז דיברנו על 21 יום, דיברנו על הרגלים קטנים, דיברנו על עלייה בהדרגתיות, דיברנו על ידיעה שגם כשעושים שינוי, אז יש תהליך של רגרסיה, תהליך שעושים שינוי, אבל הנפש לא פעם חוזרת אל ההרגלים הקודמים, אפילו שהם פחות טובים. וגם כן דיברנו על כך שלהיכנס לאווירת שינויים. להיכנס לאווירת שינויים, הכוונה היא שהאדם הוא יוצר מערכת שבה הוא יוצר כל מיני שינויים קטנים שהם לא קשורים אל מערכת השינויים שאותה הוא רוצה לשנות, אלא שינויים שהם קשורים בשגרת החיים שלו, לא מהותיים, כמו שאמרנו, נוסע לעבודה, שיחליף מקום, יחליף דרך נסיעה, לא יחליף מקום עבודה, יחליף כביש, הוא מגיע הביתה, שלא ייכנס בדיוק לאותו מקום כל פעם, כלומר, שיתרגל מה שנקרא לאווירת השינויים. אלה הם הכלים שאנחנו יכולים בקצרה לומר שאדם יכול לעשות בשביל ליצור מערכת של שינויים.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו נעלה תכף מאזין נוסף, נזכיר את מספר הטלפון 058-693-93. שלום, ערב טוב.
שלום רב.
שלום וברכה.
הרב שומע?
בינתיים כן.
אני רוצה לשאול, אם בן אדם יש לו בעיה נפשית, והוא תולה את הבעיה הזאת על נבורמים, הוא חושב שהרופאים חולים, או שהאנשים סביבו חולים, והוא הבריא.
כן.
יש משהו לעשות?
למה אנשים סביבו חולים? במה הם חולים?
לא יודע, הוא לא מסביר, הוא פשוט אומרים שהוא לא בבעיה, אז הוא אומר שהם הבעייתים.
לא הבנתי. הוא אומר שלאנשים אחרים יש בעיה ואומרים שאין בעיה? זו הכוונה?
לא, הוא תולה את כל הבעיה שלו באחרים. הוא טוען שכאילו נאמר אם האחרים לא קיימים, זה היה בריא. כל הבעיה שלו...
אני לא שומע. אני סליחה, אני לא שמעתי. הוא טוען שאם האחרים...
לא היו קיימים.
כן.
אז זה כל היה בשלום.
כן. אז השאלה אם הוא, אם האדם הזה הוא סובל מבעיה.
כן, ואם בכלל יש משהו לעשות.
האדם כן, הוא סובל עם בעיה, הוא לא יכול להתמודד עם אנשים אחרים. קשה לו בחברת אנשים אחרים, הוא מרגיש שאם הם לא היו, היה לו יותר טוב. אבל אם הם לא היו, במה היה יותר טוב? מה היה יותר טוב אם אנשים אחרים לא היו? לא היו מציקים, לא היו מפרים, הוא לא היה שומע קולות, לא היה רואה מראות, מה היה קורה?
הוא כאילו סולד מאנשים, הוא לא מסוגל לחיות בחברת אנשים.
כן.
איך זה מוגדר? יש איזה הגדרה?
זה כן, פחד חברתי. מה עובר לאדם הזה בראש מתי שהוא נמצא בחברת אנשים?
שהוא לא שווה, שהוא דפוק, שאחרים הרבה יותר טובים ממנו בכל התחומים, והוא כזה מסכן, זה דפוק.
כן. כן, זה... זה נקרא...
זה רגשות לגיטימיים?
זה רגשות... מה זאת אומרת? לגיטימי, אפשר גם הכל לגיטימי, אבל זה לא רגש יעיל. זה לא מחשבה יעילה, מכיוון שהמחשבה הזו היא פוגעת בתפקוד של האדם הזה. האדם הזה בינתיים לא יכול לחיות לבד, היות שלא יכול לחיות לבד, אז המערכת החשיבה הזו היא פוגעת בשגרת היום-יום שלו. אז השאלה היא לא אם זה לגיטימי או לא לגיטימי, אפשר להגיד על הכל לגיטימי. השאלה אם זה יעיל, וזה לא יעיל. זה הפחד החברתי. הפחד החברתי זה הפחד שבו האדם נמצא בחברת אנשים אחרים, הוא משווה את עצמו ומגדיר את עצמו בתור אדם לא יעיל, לא שווה, ומאמר...
נניח, הוא מגדיר את עצמו כל הגדרות, הוא אומר שהוא לא מן היישוב, שהוא לא מרגיש מן היישוב, הוא תת אנושי, כל מיני הגדרות כאלה, שהוא נפל מהירח, שהוא לא מחובר לכלום. מה גנובה לפי דעת הרב בדברים האלה?
את ההרגשות האלו הוא מרגיש רק כשהוא נמצא בחברת האנשים האחרים, או גם כשהוא נמצא לבד?
כשהוא נמצא לבד הוא עייף מכל היום שעבר עליו, הוא מנסה פשוט להתעלם, ולא יודע מה בדיוק לעשות. יש לו כל המחשבות שבמשך היום הוא חושב על כל מה שעבר.
ואז במהלך היום זה לא מפריע לכל המחשבות האלה.
זה רק... הוא חושב כל הזמן, גם שהוא נמצא עם אנשים, גם שהוא נמצא לבד.
אז זה לא משהו מיוחד, הוא כל הזמן חושב את המחשבות האלה. השאלה היא מה, אם יש מה לעשות עם המחשבות האלה?
אם יש איזו עצה פשוטה קצת להרגיע את המצב.
עצה פשוטה להרגיע את המצב, זה בדרך כלל אדם, כמו שאתה עכשיו מתאר, זה אדם שיש לו קושי גדול, יש קושי גדול לאדם כזה לתפקד בשגרת היום יום, בעיקר בגלל שהוא משווה את עצמו כל זמן לאנשים אחרים. לכן מה שכדאי לאדם הזה לעשות, זה לקחת כל מיני דברים קטנים שהוא יכול לעשות, אפילו ברמות של תחביבים קטנים, ולהגיד מעכשיו אני משקיע רק בתחביבים האלה, בדברים האלה, בעשייה הזו, אם זה הליכה כמה דקות מחוץ לבית, אם זה ציור, אם זה לשיר או לשמוע מוזיקה, כלומר כמה דברים שבחינתו לא בעלי משקל גדול, לא דורשים הרבה השקעה, וגם לא סיים אותו במקום שהוא משווה את עצמו לאנשים אחרים. להתחיל לחבב, לעשות את מה שהוא עושה. הוא צריך לחזור אל עצמו, לחבב את מה שהוא עושה, לכבד, לייקר, להעריך, לאהוב את מה שהוא עושה, בלי שזה תלוי ויוצר איזושהי מערכת שהשוואה בינו לבין אנשים אחרים. אז זה ההצעה הפשוטה שהייתי מתחיל איתה בשלב הזה, שלא ייכנס למערכת ההשוואות בינו לבין אנשים אחרים, יתחיל לעשות מבלי גם למדוד את התוצאות שלו, כי ברגע שהוא משווה את עצמו הוא תמיד במקום האחרון, וברגע שהוא מעריך את עצמו הוא תמיד לא מוצא סיבה להערכה. לכן שלא ישווה את עצמו לאחרים ולא יערך את עצמו, אלא יתמקד בעשייה שהיא לא נמצא את המקום שטובי אותו בקוב בסוף לאיזושהי השוואה. אז כמו שאמרנו, הידי כך שהאדם הזה, לדוגמה, ייקח תחביב מסוים, יצייר, ישמע מוזיקה, ישיר, יעשה הליכה, איזושהי פעולה, פעילות מסוימת שישקיע בה ויתרגל לעשייה. כי בדרך כלל מה שמגדיל את הביטחון של הביטחון העצמי של האדם, מה שמשפר אותו, בדרך כלל זה לא התוצאות, אלא העשייה, שהוא עושה עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם דברים.
יש אפשרות לשנות את הכיוון חשיבה, כאילו, בנאדם חשב נניח, 3 שנים בשתורה מסוימת, פתאום להחליף פשוט את כל הכיוון החשיבתי, או זה דבר מאוד מסובך ומורכב?
זה דבר אפשרי, יכול להיות שזה לא כל כך קל, אבל זה דבר אפשרי, ובני אדם משנה את מערכות החשיבה שלהם כל הזמן. אתה יכול לראות שבני אדם שבגיל 15 זה לא עולם הערכים שבגיל 20, 20 זה לא בגיל, זה לא עולם הערכים של גיל 30, אנשים משנים את מערכות החשיבה שלהם. העצה לשנות את מערכת החשיבה, העצה בשלב הזה היא ליצור טבלה, שבטבלה, לכתוב טבלה, ובטבלה הזו לכתוב, אני עכשיו נמצא בחברת אנשים, מה חושבים עליי? חושבים שאני לא שווה, לא יעיל וכו'. ולרשום מה התוצאות של המחשבה הזו, יזזלו בי, יעליבו אותי. זה המחשבות שהן ההשערות שלי. אחר כך לכתוב טבלה ליד, ולכתוב מה היה בפועל, מה התוצאות היו. ובכך האדם, הוא רואה שהמחשבות שלו, והתחזית שהוא משער שתהיה בעקבות המחשבות שלו, הן לא מתקיימות. ברגע שהוא רואה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא מערער את המחשבה המקובעת שיש לו.
כי כל העניין שהמחשבה הזאת מאוד חזקה, כי הוא פשוט
מאמין ואחוז
שזה
המציאות. נכון. לכן צריך לערער את המחשבה הזאת.
והמחשבה... כשהוא משנה את המציאות, אז הוא גם רואה שכאילו, זה לא כל כך נורא, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שנניח, כל האנשים עם הרעיות, ואתה עובר לאדם, ומקסימום מסתכל לך בברת, לא הכי חובב בנייה, ולא תרפו אותך, לא עשו שום דבר.
כן, נכון. לכן...
אנשים הם נגדנו בעצם, או אנשים הם ניטרלים?
אנשים ניטרלים. הם לא נגדנו. אנשים הם ניטרלים, נטייה להיות בעדנו.
כאילו אם מישהו תעבור לדו לומר עם פרצוף מאוד עצבני, אז הוא ככה יסתכל עליך בחזרה גם?
אם אם אדם מסוים יעבור לידי עם פרצוף עצבני, אז האם אני עכשיו יעשה פרצוף עצבני אליו? זו השאלה?
כן, או שפשוט תתעלם, כאילו, איך, מה תחשוב עליו באותו רגע? כאילו, סתם בן אדם...
אני אחשוב על דברים אחרים. לא יתעסק באדם הזה. אין לי מה לעשות.
אין סיבה
לחשוב עליו. יש מספיק דברים טובים לחשוב עליהם בעולם. לא צריך לחשוב על כל מישהו עם פנים כיוסות אליהם, כי אני יכול לעזור לו. אם אני לא יכול לעזור לו, אז אני לא יכול לעזור. אני לא חיילה אומר צריך להתעלם מהאנשים שרע להם. אני רק אומר, אם אני יכול לעזור מצוין, אם והיה והאדם הזה, אין לי אפשרות לעזור לו, ולהתחיל לחשוב עכשיו מה הוא חושב, איך הוא חושב, האם זה אני, לא אני, אז לא הייתי נכנס למקום הזה. אם אדם יכול, אז שיקח אחריות, אבל אם לא, אז לא.
רוב האוכלוסייה ככה, זה הגישה שלהם
כלפי אנשים שטובים. רוב האוכלוסייה, הגישה שלהם, היא לא רוצה לפגוע בנו.
אם רואים מישהו מאוד מבועל ומוטרד, אז חושבים סתם, השם יעזור לו משהו כזה. אם כבר חושבים עליו.
לא חושבים יותר מדי. אם יכולים לעזור, יכולים לעזור, יכולים לעזור, אומרים, הוא מצטרף לעוד חבורת כמה מיליונים שמבועלים.
השם יעזור.
והשם יעזור, בעזרת השם.
שבוע משיח, כאילו גם הוא נמצא את הפתרון שלו.
כן, מקווה שגם לפני, אבל שבוע משיח בטוח.
עוד משהו קטן, יש דרך, איך אומרים, להיות בקשר בתת מודע, או התת מודע זה דבר כאילו מאוד מורפל ורחוק?
זה דבר מורפל ולא נוכל לגעת בזה עכשיו, יש לנו עוד כמה שיחות. אבל אני חושב שבינתיים יש לנו כמה קווי חשיבה ועשייה שכדאי לממש אותם.
יש הרב בקיר זה מטפל טוב, אם לא הרב, איזה מישהו באמת בעל שם ש...
כן, תכל להישאר על הקו ובעזרת שם אני יכול להמליץ לך.
זה שלא ינסו, פעם אחת אני נשארתי ופתאום זה ירדתי אוטומטית.
ירד אוטומטית, אז הנה עכשיו טוב שהתקשרת עוד פעם, לפעמים יש... אולי עומס או סיבה זו או אחרת, אבל הנה עכשיו אתה נשאר על הקו ותכף יתנו לך בעזרת השם. אם לא, אז תרים טלפון עוד פעם. אנחנו לא נגדך, אנחנו בעדך. בבקשה. שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. יש לנו מישהו? שלום וברכה. עד שיעלה על הקו, יכול להיות שהאדם נפל, אנחנו נסיים את השאלה של האדם שהוא פרפקציוניסט, אדם שהוא פרפקציוניסט, והוא רודף שלמות, שואל איזה כלי יכול לעזור לו. אז אחד הדברים שחשוב, יכולים לעזור אדם שהוא פרפקציוניסט, זה שהוא רודף שלמות, לקבוע סדרי עדיפויות. אדם פרפקציוניסט נוטה לייחס אותה חשיבות לכל הדברים שהוא עושה. לדוגמה, גם לעשות מטלות הבית, גם בעבודה, גם טלפון לבני המשפחה, מבחינתו הכל מקבל משקל של אותה משמעות. מה שחסר לו זו היכולת ליצור סולם ערכים. מה חשוב יותר ממה? וגם בתוך סולם הערכים חשוב ליצור מערכת שקובעת מכל מטלה כמה אחוז צריך לעשות ממנה. לדוגמה, שיחה עם אחד מבני המשפחה, לא צריך שהתוצאה תהיה 100% הרגשה טובה לשני הצדדים. כלומר, לא צריך לדבר 25 דקות ולשים לב שכולם מרגישים טוב אחרי הדיאלוג. אלא להחליט איזו מהמטלות נעשה אותם ברמה של 100% טוב, איזה מטלות נעשה אותם ברמה של 80% טוב, איזה מטלות נעשה אותם ברמה של 50% טוב. כי חשוב להרגיל את המוח, לחשוב בסגנון כזה. האדם הפרפקציוניסט, אפילו אם רק יעשה את זה, מבלי שהוא יעשה את זה בצורה מושלמת, או הוא לא יעשה את זה, הוא רק יתחיל לחשוב בסגנון הזה, עוד פעם ועוד פעם, עד שבהדרגתיות הוא יפנים את מערכת החשיבה הזו. העיקרון הוא להרגיל את המוח לבחור מספר מטלות חשובות, והם עליהם לשים דגש. עוד נקודה חשובה, הפרפקציוניסט צריך לשים דגש על החוויה החיובית בכל מה שהוא עושה. כי האדם, הפרפקציוניסט, כשהוא עושה מעשה, הוא לא מחפש להרגיש טוב, אלא הוא מחפש לעשות עוד ועוד ועוד בצורה מושלמת, ובכך, מה שנקרא, הוא לא מחפש את הדרך אל האושר, הוא מחפש רק את הדרך אל האושר. לפעמים צריך לשים לב גם כן את האושר שבדרך, את ההנאה והחוויה שבתהליך, וזה כדאי לשים דגש אצל האדם הפרפקציוניסט. תודה רבה לישי בוברובסקי, לאשר גייבר, לאחי המאזינים. היו ברוכים.